הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחיכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחיכם המאזינים 03-593-93 03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שלנו באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם ולא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. במסגרת הפתיח ההלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי פנחס בינדר והמפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח ההלכתי אנחנו עוסקים בסימן שין יוד, וכיום נדבר על דיני ביטול כלי מחנו בסעיף וב, אבל לפני כן עוד נקודה ששייכת לשבועות הקודמים, לגבי אבוקדו. אבוקדו קשה כמו אבן ומוקצה בחמת גופו, כי הוא לא ראוי לאכילה אפילו בשעת הדחק. אני לא מדבר על אבוקדו שהוא קצת רך. אבוקדו קשה כמו אבן, וזה מאוד מצוי בתקופת החורף, שיש אבוקדו שממש קשים ולא ראוי לאכילה בכלל. זה מוקצה בחמת גופו, לא מילו בזה הזמנה, זה כמו אבנים ואפר. אם הוא נתרקח מעט לפני השבת, הוא לא מוקצה. למה? כי נאכל לדי הדחק למקצת בני אדם, אפילו שרוב בני אדם לא אוכלים אותו בצורה הזו, אלא מחכים שהוא יבשיל יותר, שיתרקח יותר, אבל כיוון שקצת בני אדם אוכלים אותו בכזאת צורה, זה לא חריג, זה לא משונה, זה מספיק להכין עליו שם של מאכל, ולא צריך להכין אותו, להזמין אותו קודם שמת לדבר הזה. מעידך, אם הוא קשה כמו אבן, לא יעזור הזמנה. מה הדין אם האבוקדו היה קשה כמו אבן קודם השבת, שהוא מוקצה, ובשבת הוא יתרקח? האם אנחנו אומרים, מיגוד את קצה לבין השפשות קצה לכל יום וזה אסור, או שלא אבל לומר, שכיוון שלא עשיתי פעולה של דחייה בידיים, אלא הוא ככה הגיע, קשה כמו אבן, אז אולי בכזה מצב לא אומרים מיגוד את קצה, וזה ראוי, זה יהיה מותר בטלטול ובאכילה, כשהוא נהיה רך מעט בשבת. אז למעשה, הרחנו מזה מאוד בספרנו החדש, בסימן שני וציף י' ח', ושם עוסקנו להלכה, שזה עכשיו מוקצה, ולא אומרים בזה... אומרים בזה מיגוד את קצה לבין השפשות קצה לכל יום, אפילו שהוא לא דחה את זה בידיים, כי הדחי בידיים זה לא סיבה, זה רק סימן להסך הדעת, זה לא סיבה למוק, זה רק סימן להסך הדעת. כך רואים בביתוסף בסימן שינו את חצי בית, וכך רואים במשנה בורה, אצלנו בסיף קטן ת' וי', ואלו שם עוד ראיות והוכחות לזה, ולכן זה מוקצה ולא שייך להגיד גמרו בידי אדם, כי זה לא היה ברור שהוא יתרקח. אדרבה, רוב הפעמים הוא לא מתרקח תוך יממה. אז לכן אם אדם היה לאבוקדו בכניסת השבת קשה כמו אבן ובשבת הוא יתרקח קצת, לא רק שאסור לאכול אותו, אסור גם לטלטל אותו. בדרך כלל הנידון הזה לא כל כך מעשי, כי אבוקדו שהוא ממש קשה כמו אבן סמוך לשבת לא מתרקח בשבת, אפילו לא קצת. ואם הוא רך בשבת, אז בדרך כלל גם לפני השבת הוא היה קצת רך. אבל אם ברמת העיקרון זה המצב שהיה, שאבוקדו היה קשה כמו אבן סמוך לשבת והתרקח בשבת, אין לו אוכלו לטלטלו בשבת, קל וחומר ביום טוב שאנחנו פסקים כדעת רבי יהודה שיש מוקצה גם בלי דחי בידיים. ביטול כלי מחנו, כל דבר שאסור לטלטל אותו אסור לשים תחתיו כלי כדי שיפול לתוכה המוקצה, זה נקרא ביטול כלי מחנו. מה איסור לבטל כלי מחנו? בגלל שאתה אוסר את הכלי משום שנעשה בסיס, זה דבר אסור. ברגע שאתה שם מצלמה על כיסא, אתה עושה את הכיסא. ברגע שלקחת כלי ושמת אותו תחת הנר לקבל את השמן, או תחת התרנגולת לקבל את הביצה, אז עכשיו הכלי נאסר בטלטול. למה? הוא בסיס לדבר האסור. אז זה נקרא ביטול כלי מחנו. מקודם יכלתי לטלטל את הכלי, כי לא היה בו מוקצה, ועכשיו אני לא יכול לטלטל את הכלי, כי יש בו מוקצה. מה האיסור לבטל כלי מחנו? מה הבעיה שהפכתי כלי בשבת למוקצה? אז זה או משום שזה דומה לבונה, או משום שזה דומה לסותר. הרמב״ם כותב והרשי בשבת קנ"ד והטור בסעיף ו שזה דומה לסותר, והרשי בדף מ"ב והמאיר ונימוקי יוסף כותבים שזה דומה לבונה. בונאל סותר כביכול כאילו סתרת את הכלי, ודניאל בונה כאילו קבעת לו מקום, כאילו חיברת אותו לעתיד, שאסור להזיז אותו הרי, כן? אבל מותר לאדם לכפות כלי על מוקצה, כמו למשל ביצה של הולדה ורוצים לכפות אליה כלי, או כל דבר אחר שהוא מוקצה ואני רוצה להגן עליו, יש לי למשל מצלמה במרפסת, והגשמים יכולים להרוס אותה, אני יכול לקחת כלי ולכפות אליה. אבל צריך להקפיד לא להזיז את זה תוך כדי את החפץ. ביטול כלי מהכנו, אז כל זה מבואר בשולחן ערוך עם הרבה הוספות שדיברנו בסימן שיניו צייביו, וגם בסימן רסמך ג' רסמך סיב ג', זה שתי המקומות שבעיקר השולחן ערוך דיבר בסוגיה הזאת של ביטול כלי מהכנו, על פי הגמרא בשבת בדף עם ג' ועוד. ביטול כלי מהכנו נאסר גם בכלי שבחתו לאיסור. דהיינו שאסור לשים מוקצה מחמת גופו או מוקצה מחמת אסור לכיס על כלי שבחתו לאיסור. כי לפני ששמת היה מותר לטלטל את זה לצורך גופו לצורך מקומו, ועכשיו אסור לטלטל כי זה נעשה בסדר דבר אסור, זה נקרא שאוסר את הכלי בטלטול. כך כתוב הפרי מגדים וכך פסק גם ברור לרב ברס המחי סיב ג'. לכן אם ילד קטן בשבת אוחז מצלמה או כסף, פתאום רואים ילד קטן בגיל שנתיים שלוש תופס מצלמה או כסף, אנחנו לא רוצים שהוא יזרוק את המצלמה או את הכסף, ישבור, יערוס, יקרא, אסור לומר לו להניח את זה בתוך מכונת כביסה. אתה עכשיו נמצא לידה מכונת כביסה, ואתה אומר, נשים את זה פה בפנים, או על המכונת כביסה, למה? כי המכונת כביסה יש לה דין שקש בחתו לאיסור, ושייך בזה דין של ביטול כלי מהכנו. אבל, אם זה צורה משהו הפוך, אני רוצה לשים כלי שבחתו לאיסור על גבי כלי שבחתו ליתר. דיינו, אדם משתמש בפטיש לפצח אגוזים, או במברג לפתוח את הדלת, ועכשיו הוא רוצה לשים את זה על שולחן, בתוך מגירה. פה אין חשש של ביטול כלי מהכנו. מדוע? כי גם אחרי ששמת את הפטיש על המגירה או על השולחן, עדיין מותר לטלטל את זה לפחות לצור גופו מקומו. הרבה פוסקים אומרים שמותר לטלטל את כלי היתר אפילו שלא לצור גופו מקומו, וכך עיקר להלכה, אבל גם לדעת הסוברים שאסור, לפחות לצור גופו מקומו מותר, אז לכן זה לא נקרא ביטול כלי מהכנו. כך מבואר בראשונים בשבת קופנונדלת עמוד ב' ועוד הרבה פוסקים. כך פוסק את אלי דוד, כך פוסק את חזון עובדיה, ועוד. ילד קטן שאוחז בידו מוקצה גמור, מחמת חסול כיס, כמו מצלמה או פלאפון, או מוקצה מחמת גופו כמו כסף. עכשיו, אתה לא רוצה שהוא יתעל עם זה בבית, אתה לא רוצה לשבור את זה, אסור לומר לו להניח את זה על שולחן או בתוך מגירה, כי הוא עושה את זה בטלטול, זה נקרא ביטול כלי מהכנו. אבל, אם על השולחן או בתוך המגירה יש לו דבר יותר שנצרח לו לשבת יותר מאותו מוקצה, כגון ספר, סידור, הוא צריך אותם, אין לו עוד סידורים כאלה בארון, חלה, עוגה, הוא צריך אותם בדווקא, אני מדגיש, הוא צריך אותם בדווקא, כי אם הוא לא צריך אותם, אז כבר נקרא שניהם שווים, הולכים לפי הדבר יותר יקר, אבל אם הוא צריך אותם בדווקא, אז הם החשובים, מותר לומר לילד קטן להניח שם את המוקצה. למה? כי גם לאחר שהוא יניח את המוקצה על השולחן או על המגירה, מותר לטלטל את השולחן, מותר לפתח את המגירה, כי זה נעשה בסיס לאיסור ולהיתר, שההיתר יותר חשוב, ולכן זה מותר, אז ממנה, זה לא בטיש כלום מכנו, כי זה לא בסיס. ויותר מזה, אם אתה רואה את הילד הקטן שלך עם מוקצה ביד, כסף, מצלמה, או כל דבר אחר, ואתה רוצה להגיד לו להניח את זה על השולחן, על מגירה, אבל אין על השולחן או בתוך המגירה דבר יותר, אתה יכול לשים לפני כן דבר יותר, שאתה צריך אותו בשבת, יכול להיות גם כיפה, ולהגיד לו להניח את זה פה. ואז ממילא זה נקרא בסיס לאסור ולהיתר, ואחר כך אתה גם יכול לקחת את דבר היתר, כי זה רק גרמה בביטול כלי מהכנו. אותו דבר מותר לומר לילד להניח את המוקצה על מדף של ספרייה או של ארון, כי מדף של ספרייה ושל ארון הם מחוברים לקיר בברגים, אז בלאו הכי אסור לטלטל את המדף, בדין אסור סותר, אז הוא לא ביטל כלום. ביטול כלי מהכנו שלפני כן החלטתי לטלטל, ועכשיו אני לא יכול לטלטל. את המדף של הספרייה או ארון, בלאו הכי לא יכולת להוציא, או כי זה מחובר לקיר בברגים, או כי זה 40 סאה. אז ממנה לא ביטלת את הטלטול, כי בלאו הכי לא יכולת להוציא את המדף. אלא מה ביטלת? את השימוש? גם לא, אתה יכול להניח שם חפצים של היתר. שים ליד זה חפצים של היתר, זה אפשרי. אבל אם באמת מדובר בספרייה כזאת שאין בה 40 סייה, כמו ספריית עמוד, והיא גם לא מחוברת לקיר בברגים, וגם על המדף אין חפצים של היתר, אסור לומר לילד קטן, אני עכשיו את המוקצה. כי עד עכשיו ינחלנו לטלטל את המדף. אין פה בעיה של סותר בהוצאת המדף. כי הספרייה לא מחוברת לקיר בברגים, ואין בה באים שיעה. ועכשיו, אחרי שעושה את המוקצה, אסור תלת את המדע, אז ביטלת כלי מחנו. אבל אם הספרייה מכילה 40 שיעה כמו רוב הספריות, או מחוברת לקיר בברגים, אז מותר להגיד לו לשים. וגם אם אין 40 שיעה ולא מחובר, ויש על המדף דבר יותר, גם כן מותר. אז כדי שיהיה אסור להגיד לילד קטן לשים את המוקצה שתופס ביד על מדף של ארון הספרייה, צריך א' שהיא לא מחוברת לברגים, ב' לקיר, ב' שאין 40 שיעה, וג' שאין על המדף חפצי יותר. אבל שולחן הוא מגירה, כמו שאמרנו, שיש שם דבר יותר שהוצחנו לשבת, מותר להניח שם את המוקצה, כי זה הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר, וזה לא נקרא ביטול כלי מחנו. כך כתוב הבית יוסף בשם הגות אושרי, בסימן הסמך סעיף ג', וכך מביא שם המגן אברהם בסעיף קטן ב', המשנה ברורה בסעיף קטן ו', וכף החיים באות י' ועוד. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93-03-500-93-93. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שמענו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שאוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ראשית כל אני רוצה להודות לרב על התוכנית החשובה שאנחנו מתנגדים עליה מדי יום חמישי.
שר כוח. אני
רציתי לשאול שאלה בהלכות פורים.
שאלו אותנו בכל אלה... עוד מוקדם קצת פורים, כן, טוב.
שאלו אותנו בכל לגבי אמירת על הניסים ביום תתווו, למי שגר במקום סמוך ונראה לספק כמו בני ברק, שהיא סמוכה לעיר יפו. האם הוא צריך לומר על ניסים ביום תתווו? אז נכון שהמנהג הוא לא לומר, אבל האם זה כמו קריאת מגילה שיש דעות שצריך לקרוא עם ברכה, בלי ברכה, כמו שחזון עובדיה אומר שטוב לקרוא בלי ברכה?
למעשה כתבנו בהליכות מועד פורים, שהמנהג הרווח הוא שרק המקומות שהם סמוכים, הרי יש דין של ודאי ויש סמוך, אבל מקומות שהם ספק, הסמוכים לספק לא קוראים בהם. זאת אומרת, כל המקומות, נגיד כמו למשל יפו, זה לא ודאי תתווהב, זה רק ספק, אז הסמוכים לספק לא קוראים. לכן באמת, הדעה הרווחת היום, והמנהג המקובל היום בכל הערים הוותיקות, כן, באר שבע, חיפה, אקו, יפו, כל המקומות האלה, רק העיר הוותיקה היא זאת שקורית בתתווהב עם כל המשמעויות שיש. גם בתתווהב.
הניסים וקריאת המגילה זה אותו דבר?
הניסים וקריאת המגילה זה אותו דבר, ואלו שרוצים להחמיר על עצמם, ולכן בני ברק היא סמוכה ליפו, אבל היא סמוכה לספק. כמו שרק סמוכה לספק, אז בכזה מצב לא קוראים. אלא מה? שיש כאלה שמחמירים, נכון? אז מי שמחמיר ולמה לא, תבוא עליו ברכה, אבל לא על חשבון על הניסים באמצע התפילה. על הניסים יגידו באלוקי ניצור.
יש רק כוח גדול הרב. בשוט הרב אני רוצה לספר שאנחנו בעמותת זיכרון חפת, עלה בידינו לספל את הספרים של הרב למען בני התורה ואברכי הכוללים. אנחנו מוכרים את כל הסט של הרב, סט שלם במחיר מיוחד של 300 שקל בלבד. כמו כן ניתן לקנות 3 ספרים של הרב במחיר של 100 שקל בלבד. הספרים במחיר מסובסד, אלו נשמת הרב חפץ רחמים זצ"ל. אברכים שמעוניינים לארגן את המחירה בכולל שהם לומדים בו, יכולים לפנות עלינו בטלפון 0534-170-500. כוללים שהתארגנו לקנייה גדולה יקבלו בין אלו את הספרים לכולל עם שליח חינם. אני חוזר עליהם טלפון 0534-170-500. הכמות מוגבלת, כל הקודם זוכה. לסיום הרב אני רוצה...
אז קודם כל באמת יישר כוח גדול מאוד על היוזמה הברוכה, וישר כוח לעמותה שלכם שמממנת את ה... ומסבסדת את הדבר הזה, כי זה רחוק מהמחיר הרגיל של הספרים, וזכות הרבים תלויה בכם, יישר כוח גדול מאוד, וכמו שאמרת, כמות מצומצמת, וכל אחד יעשה לעצמו את החישוב, אז באמת יישר כוח גדול מאוד, כי אני מאמין שיש הרבה שמאוד ישמחו בדבר הזה, ואולי תגיד עוד פעם את המספר של הטלפון, שאנשים ידעו ליצור אתכם קשה לאט לאט.
0534-170-500. לסיום כבוד הרב, אנחנו רוצים להודות לכם על באמת על כל השיעורים המיוחדים אפלאים ועל הספרים. הספרים העמוקים, מקיפים, ברורים וטובתם בדעת. אז נמשיך להגדיל תורה ולהדירה.
יישר כוח גדול מאוד, ובעזרת השם שחפץ השם ביתכם יצלח.
אמן, אמן.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב, שומעים אותי?
ערב מצוין.
רציתי לשאול, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים כל שבוע. רציתי לשאול, שמעתי שיעור של הרב בסימן הזה שתר סעיפי.
בסימן? לא שמעתי באיזה סימן?
סימן רשבב סעיף A.
הרשבב סעיף A, כן.
שאדם נגרר מ... הרב התחיל שיש הרבה מחלוקות על הגרירת פירות לפירות שונים. אז הרב אמר שהכי טוב לעשות תנאי, הרבי תחס את האלפים, שתהיה לעשות תנאי, ואז אדם רגוע, הוא נכנס הביתה, מברך שהכל פותר את כל, גם פירות מבחוץ, גם דברים שלא קשורים אחד לשני, שתהיה אכילה הכל.
אבל רק הוא עושה תנאי, הרי אני מגלה בדעתי שכל מה שאברך, המוציא מזנות, גפן, עץ, אדמה, שעקום, בכלל לפתור את כל מה שאוכל ושתי, עד שעבר ברכה האחרונה. גם אם בחוץ, אם יביאו דברים, כן.
כן, עכשיו, בהמשך, הרב הסביר שזה לא איזה קושמות, אלא, זאת אומרת, צריך שיהיה אחוז באכילה הקודמת. זאת אומרת, אם אכלתי עכשיו משהו שעקול, אז צריך שיהיה איזה קשר לשעקול הבא. לא ייתכן שאני אברך שעקול, ועוד 10 שעות אני אברך עוד שעקול. עכשיו, לא. רציתי להבין כאילו...
לא, זה הכל שהוא, מה... לא כיוון, שהוא לא כיוון. אם הוא כיוון, ודאי שיכול. זה הכל שהוא לא אומר... כיוון לעדיה. אם הוא לא כיוון לעדיה, אז תצדיק.
עכשיו...
אם אני בירחתי בשעה 9 בבוקר, בירחתי שהכל נהיה בדבור על כוס קפה. וכיוונתי okay. לפתור את כל דברים שברכתם שהכל. אז גם אם אחרי 10 שעות אני שותה משהו של שעקול, אני לא אברך עליו. אם לא ישנתי בינתיים חצי שעה ולא יצאתי מחוץ לבית ולא ברכתי ברכה האחרונה, אני לא אברך. לא צריך שיהיה קשר כשאני מחווה.
אפילו שעבר שיעור עיכול בעצם?
אפילו שעבר שיעור עיכול. כל מה שאמרתי צריך שלא יעבור שיעור עיכול ויהיה אחוז, זה כשהוא לא כיוון לעדיה. רק בסתם לא, שדרכו של אדם להיפתח.
אני מתכוון שעשה תנאי.
תנאי זה נקרא כיוון לעדיה. תנאי זה נקרא כוונה לעדיה. כשאדם עושה תנאי זה נקרא כוונה...
אז איך זה יכול להיות? אז איך זה עובד? מה התנאי עושה? שכאילו אני רגיל להתפתח מאכילה לאכילה?
לא, 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 הרבה יותר מזה. התנאי אומר שכשאני מברך שהכל אני מדברו, אני מכוון מפורש לפתור את כל הדברים שברכתם שהכל. והוא הדין עץ והאדמה וכו'.
כאילו זה מונח לפניי בשולחן
ו... יותר, יותר מזה, יותר ממונח לפניי, יותר מנפתח לאכילה קטנה, אכילה גדולה. כוונה. כוונה, אני מכוון בברכה הזאת לפתור את כל המאכלים והמשקים שברכתם כברכת הפרי הזה, או כברכת המאכל הזה. זה הרבה יותר חזק מכל הדברים, אז לכן שום דבר לא יכול לעצור את זה, רק מה יכול לעצור את זה, או ברכה האחרונה, או שיצאתי למרחב הציבורי כיפת השמיים, או שישנתי על מיטה חצי שעה.
אה, הבנתי, אז לא הבנתי נכון כל כך, הבנתי, עכשיו הבנתי. תודה רבה רב,
יישר כוח. ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית.
תודה.
שאלה בבקשה, יש אוזניות רפואיות, אם מחבר אותם לגבי שבת, נטענות, אם מותר להפעיל אותם על ידי שעון שבת.
אוזניות רפואיות?
כן.
מה זה אוזניות רפואיות? הסביר לי.
שומע בהם.
הבנתי, מכשיר שמיעה.
אוזניות שמיעה.
כן, כן, חשתי, זה, כן, מכשיר שמיעה. מכשיר שמיעה...
נטענות.
נטען, כן, כן. אז מה השאלה,
אם... מותר לשים את השעון שבת, את המכשיר טעינה, על ידי שעון שבת, ואז...
אתה בעצם רוצה, אתה בעצם רוצה לכוון את המכשיר טעינה שידלק, למשל, לדוגמה, ב-11 בלילה, ואתה רוצה להכניס את האוזניות... קשה לקרוא לזה אוזניות, את המכשיר שמיעה, זה נראה לי מילה יותר מתאימה. את המכשיר שמיעה... מה?
אני מכניס את המכשיר
שמיעה בשעה עשר, ואז הוא נטען לבד, ואחר כך זה מתכוון נגיד ב-2 בלילה, וכשאתה מוציא את המכשיר שמיעה מהמכשיר הטענה, המכשיר הטענה כבר מחובה. זו השאלה, כן?
נכון.
יפה. התשובה היא שזה נקרא גרמה, כי כשאני מכניס להטענה, זה לא עובד המכשיר הטענה, וגרמה במקום צורך גדול מותר, כמובן בסימן שינה מדל יציב חף ב'. אז בוודאי שאם יש לאדם אפשרות, בדרך כלל אלו שיש להם מכשיר השמיע, יש להם דאבל, כן? דיינו יש להם שני מכשירים. אז בוודאי שאם יש לאדם אפשרות לא לעשות את זה בשבת, אלא להטעין לפני שבת את שתי המכשירים שיש לו ולהשתמש בשני כשנגמר הראשון, ודאי שזה מה שראוי לעשות. אבל אם אין אפשרות, בפרט שחל יום טוב ושבת סמוכים,
זה מכשיר ששווה 7,000 שקל.
כן, אבל כל בן אדם, זאת אומרת, לא יודע כל בן אדם, אבל לפני שהיה את המכשיר הזה, יש את המכשירי שמיעה הפשוטים, עם בטריות, נכון?
כן.
יפה. אז אם בן אדם יש לו גם את המכשיר החדשני הזה של 7,000 שקל, וגם את המכשיר הישן עם הבטריות, אז הוא יכול להשתמש בתחילת השבת עם החדשני, ובאמצע השבת לעבור למכשיר השני עם הבטריות. זה לא שהמכשיר עם הבטריות הוא מכשיר שהוא לא שומע בו טוב. פשוט החדשני יותר, יותר חדשני ויותר מעניין ויותר נוח, יותר פרקטי לשימוש, כן? אז האם יש אפשרות לא להטעין ולהשתמש במכשיר השני? ודאי שעדיף ככה לעשות, אבל אם אין אפשרות, כי אין לו מכשיר אחר, או יום טוב ושבת סמוכים וכו', אז בוודאי שכך צריך לעשות. דרך אגב, כמה זמן הטענה שלו מחזיקה של החדשני הזה?
של החדשני בסביבות 12 שעות.
12 שעות, כן. זה מה שאמרו לי. אז זה מה שצריך לעשות. אם יש לך אפשרות להשתמש חלק מהשבת, אם זה יהיה חלק מהשבת, אם היה ישן, ככה תעשה. אם לא, אז מותר לך להטעין אותו בגרמה, כמו שאמרנו.
הבנתי. בסדר, עוד שאלה לגבי אבל על אבי ואימו.
אנחנו נשמח לשמוע את זה שבוע הבא, כי כל מאזין שואל שאלה אחת, כי אחר כך זה יוצר לנו איפה ואיפה בין המאזינים.
תודה רבה.
מכילה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, מה דעת הרב לגבי קיריים אינדוקציה, להשתמש בהם גם לבשרי וחלבי, וגם איך הם מתנהגים איתם בפסח?
קיריים אינדוקציה, אפשר להשתמש איתם גם לבשרי וגם לחלבי, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, רק צריך להקפיד שהתחתית של הסיר ששמים על הקיריים, והמשטח של הקיריים יהיו יבשים, כששמים את הסיר. שככה, גם על הצד שיש בליעה, גם אם נגיד שהקיריים בלעו למשל בשר, כי גלה שלהם בשר, אבל ברגע שעכשיו התחתית של הסיר יבשה, וגם הקיריים, המשטח שלהם יבש, אז זה כמו שתי גדרות שנוגעות אחת בשנייה, ושתי גדרות שנוגעות אחת בשנייה, לא עובר לשם, לא עובר בליעה מאחד לשני, כמובן ביורד סימן צדיק ב' וצדיק ג' וקוף א'. אבל מה שאין, כן, אם יהיה לחלוכית ביניהם, הלחלוכית יכולה להעביר את הטעם, ונוסיף ונאמר, שאומנם בעבר לא היה ידוע אם זה מזכוכית או לא, אבל לפי מה שבדקו בשנים האחרונות, זה כן נעשה מזכוכית הקיריים האלו, ולכן אין פה בכלל חשש בליעה לבני ספרד ודאי שלו, וגם בני אשכנז שמחמירים בפסח מכינים כל השנה. אבל בכל זאת להשתדל שיהיה יבש גם התחתית של הסיר וגם המשטח של הקיריים. זה לגבי בשר וחלב. לגבי פסח, אפשר להשתמש בקיריים הללו על ידי משטח סיליקון. מנקים טוב טוב את הקיריים, מרימים את הקיריים, מוציאים אותם מהמקום שהם יושבים, כי מסביב של הקיריים מצטבר המון לחלוך, ויש שם הרבה פעמים פירורים של חמץ, צריך לנקות שם טוב טוב, ו... משטח סיליקון. משטח סיליקון זה יוצר חציצה ברורה, וזה ממש כמו שתי גדרות שיש ביניהם חציצה, שהפוסקים כותבים מסימן תפנון א', המשטח ברורה שם מסיף קטן קוף למדווה, שאם יש חציצה אין שום בעיה. זה הדרך הטובה והבטוחה ביותר. יש כאלה שלא רוצים להשתמש עם משטח סיליקון, אז גם להם אפשר להקל על ידי ניקוי טוב טוב של הקיריים, ו-24 שעות לא להשתמש, לשפוך על זה מים חמים לא רותחים, שלא יתבקע הקיריים, אלא לחתיח מים בקומקום, לתת לזה לנוח קצת ולשפוך, ואז לבני ספרד אפשר ככה להשתמש באופן שמקפידים שהתחתית של הסיר וגם המשטח יבשים. אבל שוב פעם, אני אומר שעדיף, יש משטח סיליקון, עולה כמה שקלים בחנויות, זה מאוד פרקטי, מאוד נוח, וככה עדיף להשתמש.
יישר כוח
הרב,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי שאלה לכבודיו.
כן.
המצוות של פורים הגדול, האם יש נוהגים לעשות גם בפורים קטן?
לא, רק סעודה ומשתה. דהיינו, נוהגים בפורים קטן להרבות קצת באכילה ושתייה, כמו שהרמה כותב בסימן האחרון של אור החיים, טוב לב בשתי תמיד, שבתפרש צדיק זין, שבפורים קטן נוהגים קצת להרבות באכילה ושתייה. יש אומרים רק ביוד דלת ולא בתת וב, ויש אומרים גם ביוד דלת וגם בתת וב. נו, טוב לב בשתי תמיד. אבל לא, 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 לא עושים שום מצווה ממצוות היום, לא משלוח מנות, ולא קריאת מגילה, מתנות להבינים גם אין חיוב, לצדקה זה תמיד טוב, כן? אבל כן המנהג הוא, כמו שהרומא כותב, להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון, שזה בעצם היום, מחר, וגם בתדוו, מחלוקת בתדוו אמרתי, אבל המשנה ברורה אומר בתדוו לא, הכף אומר בתדוו כן, זה מחלוקת. אז טוב למשתה תמיד, להרבות קצת בסעודה ולכוון לשם פורים קטן.
טוב,
וגם
תודה רבה על כל הסיורים.
יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם נותר לתת לילד קטן בשנתיים וחצי לשחק ברעשן בשבת?
רעשן זה נקרא כלי שנועד להשמעת קול, אבל הוא לא נועד להשמיע קול לפי קצב מסוים. בדבר הזה נחלקו הפוסקים, האם יש איסור להשמיע קול בכלי שנועד להשמעת קול, אבל לא נועד להשמיע קול לפי קצב מסוים. הרמ"א כותב בסימן ש' למ"ח סעיף א', שזה אסור. למה זה אסור? מה הבעיה? הרי זה לא לפי קצב מסוים. אז יש טעם אחד שהמשנה ברורה במקום הביא, גזרה שמא יכוון להשמעת שיר. שמא יכוון להשמיע לפי קצב מסוים. זה המשנה ברורה בסעיף קטן ד'. ויש טעם אחר שהביאור הלכה מביא משום עובדין דחול. בדעת מרן השולחן ערוך נחלקו הפוסקים האם זה אסור או מותר. המשתה בורה וקף החיים מצדדים בדעת השולחן ערוך שזה אסור, והקו החזן עובדיה ועור לציון מצדדים בדעת מרן שזה מותר. לכן מסקנת ההלכה היא שלבני האשכנז אין אסור לילדים להשתמש, כל וחומר לא לגדולים, כן? ברעשן בשבת, ולבני ספרד גם כן יותר נכון שלא לעשות כן כדי לצאת דעת כולם, מי שמקל לא נוכל למחות בידו.
תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רומן ואבנו.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול לגבי אברך ש... בסדר א' מתחיל את הסדר עם כוס שתייה, עם מים, בבוק מים, ותוך כדי הדיבור הוא צריך הרבה לשתות תוך כדי לנקום. ובשעה 11 בערך הוא אוכל ארוחת בוקר, אבל לא אוכל בתוך ארוחת בוקר את ה... הוא לא שתה את המים בתוך ארוחת בוקר. שתיים אחרי ברכת המזון הוא צריך עוד פעם לברך שהכל או לא. ושהכל בתחילת היום הוא מכוון מפורש לפתור את כל מה שישתה בכל סדר א'. שתיים ברכת המזון חותכת או לא?
זו שאלה מאוד מעניינת. התייחסנו לזה בספרנו הלכות ברכות, בסימן קופה ענדה לציביו. שם הוכחנו מהרמב"ן והר"ן שזה נפטר, דהיינו, נחתך. ברכת המזון זה צונמי, חותכת את כל מה שהיה קודם. אף הפי שלכאורה, מה הקשר? אני בירכתי שהכל לפני הסעודה, ובתוך הסעודה לא שתיתי, ואני רוצה להמשיך אחרי הסעודה. זה לא משנה. ברכת המזון זה חיתוך מוחלט, זה כמו צונמי, ולכן צריך לחזור ולברך. ככה הוכחנו מהר"ן והרמב"ן שמובאים בביאור הלכה בסימן קוף עין דלת ציביו. אם אתה רוצה תסתכל שם בספרנו ותראה את ה... תבין את הראיה.
קוף
עין דלת ציביו בביאור הלכה, שם בספרים, בספר הוכחנו את זה משם, תסתכל.
תודה רבה, יש רק כוח על הכל.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום. אם אפשר להמיר שתי שאלות במקום שאלה אחת, בשתי שאלות, הרב יחליט לפי אורך השאלה הראשונה.
אני לא מחליט כלום, אני לא מחליט כלום, אני בסך הכל פקיד. אני רק מחליט שאנחנו צריכים לקיים בן אדם לחברו. שאם אחד שואל שתי שאלות, אז גם השני רוצה לשאול שתיים, ובסוף נשאר 10-20 מאזינים שלא שואלים בכלל. אז אני מבקש מהמאזינים שיגלו בגרות כלפי עצמם וכלפי אחרים, לא קשור אליי, אני רק פקיד באלמה. כן, בבקשה.
בעזרת השם. טוב, נתן לי לשאול, לגבי רש בית, סעיף י' בית, הרשב"א והראש בשריעת מין שיבה ששורים אותו, המשנה ברורה אומר שבתוך הסעודה, לא מבעל לדעת הראש, ככה, לא מבעל לדעת הראש, אלא גם לדעת הרשב"א יצטרכו לברך על זה, כי זה רוטף פירות.
כן.
הרב שומע אותי?
תעבירו הלכה שם, כן.
כן. מרן אומר בשביל לצאת ממחלוקת, אז כאילו ברור לך יקשה לו מה ברכה
שלך. מה שייך לי, מה שייך בתוך הסעודה, הרי סוף סוף זה משקה. כן, אז הוא אומר שזה כמו רוטב הפירות, צריך לברך עליו, כן.
כן, עכשיו השאלה שלי, הרי הגמרא אומרת, וגם בקופה אינדלית, סעיף הכל מבורה של היין, ראש לראש, למה ברכים על היין? כי ראש לכל המשקים דווקא על יין, בעי ברכה. עכשיו פה, אני הייתי אומר לא למסתעפינה, שלא רק לדעת, לא לדעת הרשב"א לא צריך לברך, אלא גם לדעת הראש לא, כי זה בכל מקרה, אכילה, אין אכילה בלא שתייה, אכילה גוררת שתייה, מה אכפת לי שזה רוטף פירות? וסך כן. הכל יש פה צימוקים שקיבלו טעם, שזה מים, בן אדם שותה לרוויה שלו, זה לא יודע מה...
אני אענה לך בקצרה, ואם תרצה יותר ברכות, נא להסתכל בספרנו הליכות ברכות, גם ברש ב' וגם בקופה אינדלית שהתייחסנו לזה. הרעיון הוא שלא מברכים על משקים בתוך הסעודה, כי זה בא להרוות את צימאון האכילה. זה מה שכתוב בסימן קופה אינדלית סעיף זין. דהיינו, אדם אוכל ונהיה צמא, והשתייה באה להרוות את צימאון האכילה, ולכן הוא לא מברך, כי זה שייך לאכילה. בוא ניקח למשל שתייה חריפה. אם אדם שותה שתייה חריפה לא באמצע הסעודה, זה בא לפתוח את טבעת האכילה, אלא הוא שותה שתייה חריפה בסוף הסעודה, הוא צריך לברך עליה. למה? כי זה לא בא להרוות את צימאון האכילה, וזה גם לא בא לפתוח את טבעת האכילה, כי הוא כבר סיים. צריך לברך. איזה שתייה. אין גזירת הכתוב שלא מברכים על שתייה בתוך הסעודה. שתייה לא מברכים בתוך הסעודה, עד כמה שזה בא להרוות את צימאון האכילה, או לפתוח טבעת האכילה, זה מה שמבואר בבית יוסף, בשם רבן יונה, ובמשנה ברורה בקופה אינדלית סעיף קטן מ"ט ועוד. ממילא, הדוגמה הזאת היא שהמשנה ברורה והביאור הלכה והשולחן ערוך פה מדברים במשריית צימוקים וטעיונים, זה היה סוג משקה כזה ששותים אותו לתענוג, ממש לא להרוות צימאון האכילה, כמו ארטיק, כמו גלידה. ארטיק וגלידה מברכים עליהם בתוך הסעודה. אף על פי שלכאורה זה כמו משקה מוצק, זה כמו ברד, זה לא בא להרוות את צימאון האכילה, זה היה משהו ששותים אותו לתענוג. היום בימינו זה קצת שונה. היום בימינו ששותים מים של קומפוט, זה גם, זה כמו פטל, זה מרווה צימאון האכילה. בזמנם היו עושים את זה בצורה קצת כבדה כזו, שזה ממש לא בא להרוות צימאון האכילה. אז זה לא קשור לאכילה, לכן אומר לברך. תסתכל בהליכות ברכות, הרחנו בזה עוד.
למרות שזה בתוך הסעודה, זה לא בסוף.
כן, גם המשקה החריף בתוך הסעודה. אני מסביר עוד פעם, המשקה החריף זה גם בתוך הסעודה. לאף פחם ברכים עליו, למה?
בסוף הסעודה, על
היצרה, גם בתוך הסעודה היה צריך לברך עליו אם לא היה פותח את אבון האכילה. מה שלא מברכים עליו בתוך הסעודה, כי בגלל שהוא בא לפתח תובן האכילה. עליו אחי, היינו צריכים לברך עליו. למה? זה בתוך הסעודה, זה לא קשור. כי זה לא בא מצימאון האכילה. אז גם פה, כל דבר שהוא לא בא מצימאון האכילה, הוא לא בא להעביר צימאון של האכילה, צריך לברך עליו, הוא לא קשור לסעודה.
אז הנה חינם היא גם מעבור על החיות, יש אם עכשיו נשוטה את זה בן אדם בימינו ששוטים...
היום בימינו ששוטים מי קומפוט כמו שפטל, כמו שנייה, ולערבות צימון האכילה, אז גם מעבור על החיות, וכך כתבנו בהליכות ברכות, שגם מעבור על החיות, שהם לא מברכים על זה. לכן נפניתי אותך על הליכות ברכות, שתסתכל שטיפלנו בזה שם.
טוב, שכוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
השאלה היא ככה, יש לנו חדר אמבטיה, שבתוכו שירותים, זו נעשת שירותים, ודרך החדר אמבטיה יש לנו גישה למרפסת שירות עם מכונת כביסה וכל זה. עכשיו השאלה היא, האם נכנסים כשנכנסים לחדר אמבטיה או לקחת משהו מגבות או לצרתח שיניים בלי להשתמש בשירותים, או כשעוברים למרפסת שירות למכונת כביסה, או האם צריך שיוצאים אחר כך חזרה מחדר אמבטיה לטול ידיים?
מה יש שם בחדר אמבטיה? רק אמבטיה ושירותים וכיור?
אמבטיה, שירותים...
כיור.
כן, כן, וארונות, מכניסים שם דברים, אבל דרך החדר אמבטיה אפשר לגשת למרפסת שירות, ואותו דבר, לפעמים עושים כביסה, וסתם עוברים שם לחדר אמבטיה.
כן.
בלי להשתמש בהם.
תראה.
השאלה היא אם שיוצאים משמה...
כן, השאלה ברורה, השאלה ברורה, השאלה ברורה. תראה, מעיקר הדין, מקום שהוא רק שירותים, אם אדם נכנס, הוא צריך לטול ידיים כשהוא יוצא. למה? כי יש רוח רע. בשירותים שלנו היום, שהם כל הזמן נקיים, אז יש כאלה שרצו לדמות את זה לבית הכיסא של פרסאי, בזמן הגמרא, שאין שם רוח רע. אבל למעשה, למעשה לא מקילים בזה. אבל ברגע שיש לך עוד צירופים, בגלל שזה לא מקום שהוא משמש רק שירותים, אלא הוא משמש גם קיור, גם מקלחת, גם ארונות, אז בזה אפשר מעיקר הדין להקל שלא צריך איתו לידיים. מי שמחמיר על עצמו, תבוא עליו ברכה, לא צריך איתו עם ספל. מספיק בברז, פעם אחת על יד ימין, פעם אחת על עצמו. אז מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין, מכיוון שיש פה הרבה שימושים, לא צריך איתו לידיים בגלל שאין פה את הרוח רעה שרגילה להיות בכל בית הכיסא.
אז עוד יותר גם אם שסתם עוברים לחדר מרפסת שירות.
לא, זה לא משנה, זה לא משנה למה אתה נכנס. אם אתה נכנס לצחצח שיניים או אתה נכנס לעבור לחדר שירות. דין אחד לשניהם, שמעיקר הדין לא צריך איתו לידיים, המחמיר תבוא עליו ברכה, שטיפה קלה מהברז.
לא הבנתי,
אמרתי בשני המקרים, גם אם אתה נכנס לצחצח שיניים וגם אם אתה נכנס לעבור למרפסת, שני המקרים דינם שווה, שמעיקר הדין לא צריך נטילה, והמחמיר תבוא עליו ברכה ודי בשטיפה קלה מהברז.
ואפילו לא צריך לי לסגור את המכסה של האצלה, גם זה לא צריך?
לא צריך, לא צריך. מי שיש לו צורת הפתח, יש לו צורת הפתח בין האסלה לחלל של החדר, זה הכי טוב. קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם. אבל זה לא תמיד, לא תמיד, בדרך כלל זה קשה לעשות את זה, כי המקום לא מאפשר וכו'. אז לסמוך על מה שאמרנו.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב, ושבת שלום, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
האם מותר ללכת להופעה לא של מצווה? סתם. שאלה היא, האם מותר או שאסור?
אתה מדבר על הופעה שיש שם כלי זמר חיים, כן?
כן.
כן. אז בעצם, בפשטות, זו מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה בסימן תף קופסא מחסיב ג' השולחן ערוך בסימן תף קופסא מחסיב ג' כותב שמאז שנחרב בית המקדש, גזרו שלא לנגן בכלי שיר, בכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם, משום חורבן בית המקדש. אסור לשמוע ואסור לנגן בהם מפני החורבן. ככה פוסק השולחן ערוך. אבל ממשיך השולחן ערוך ואומר שאם תוך כדי המנגינה והזמר זה נעשה, לא תוך כדי, זה נעשה בשביל לתת שירות ותשבחות להשם או לצורך מצווה כגון בבית חתן וכלה, מותר. והרמה סובר, חולק על מרן, ואומר שכל האיסור שגזרו זה רק לא לישון עם כלי זמר ולקום עם כלי זמר. אבל אם הוא זו, הוא לא יושן וקם איתם על הסתם שמה כלי זמר, מותר. אז בפשטות זה מחוקת בין מרן להרמה. האם מותר ללכת להופעות שלדעת הרמה מותר, בני אשכנז, ולדעת מרן שולחן הוא אסור, בני ספרד. אבל, אם ההופעה המוזיקלית הזו נעשית עם אנשים ברי דעה ושכל, קל וחומר גדולי תורה ויראה שמבינים את חומר העניין ומקפידים שיהיה שם התרוממות של יראת שמיים. מוזיקה זה דבר שיכול להביא הרבה יראת שמיים. צריך לדעת רק איזה שירים לשיר ולמי לתת לשיר אותם. אם המוזיקה שנשמעת שם זה מוזיקה ברובה לכל הפחות שמביאה התרוממות כמו שירי רגש, שירי נשמה של הודעה להשם, הרגע וכיסופין לבורא עולם וכדומה, זה גם לבני ספרד מותר. אז לכן צריך לבדוק, לפני כן לבדוק ההופעה שמדוברת, האם זו הופעה לקפוץ על הכיסאות ולמחוא כפיים ובלי התרוממות והתקרבות להשם, אז זה לבני ספרד אסור. ואם זו הופעה שהשירים שם נעשים בין עם המילים ובין עם המוזיקה או הלחן, משהו שנותן ערגה וכיסופים ויראת שמיים, זה מותר. אבל זה שיש אנשים שעושים הופעה ומביאים איזה מישהו שישאם סיום מסכת, והנה יש לנו פה סעודת מצווה עם מוזיקה, זה חוכבי תלונה. ברור?
כן.
ברוך תהיה. אנחנו חייב לסיים, כיוון שנשאר לנו 10 שניות לצערי.
אוקיי.
ברוך תהיה, אני חושב שהקפנו את התשובה במלואה. נזכירכם שבית תורה לכן למעשה פעיל 24 שעות בימה, כוכבית 5047. הפסקה קצרה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים.